לכבוד ארגון בני אמונים. שלום וברכה. מאחר ואני עומד ערב כניסה לישיבה קטנה, אני כבר גדול מכדי לפתוח את הסיפור בקוראים לי, אבל בכל אופן, כבר הבנתם מן הסתם שאני קרוב לגיל 14, ולצורך העניין קוראים לי שרוליק. בחודשים האחרונים היינו אני וחבריי לכיתה נתונים במתח אדיר. התחושה הייתה כמו בתוך סיר לחץ. עמדנו לקראת מבחני כניסה לישיבה קטנה. קבענו חברותות מבוקר עד לילה. וככל שלמדנו יותר, גם הלחץ גבר יותר. שמתי לב לדבר מעניין. דווקא אותם מעטים שלא הרבו בחזרות ובקביעת חברותות מחוץ לזמני הלימודים, ומטבע הדברים הם גם שלטו פחות בחומר המבחן, הם היו משום מה דווקא די רגועים, לעומת הקבוצה שלנו, שהוכיחה שליטה מוחלטת בדפי הגמרא, ברמה כזאת שאף אם היו מאירים אותנו באמצע הלילה, יכולנו לצטט מילה במילה מהגמרא, מהרשי ומהתוספות. דווקא אנחנו היינו לחוצים יותר. אינני מבין כל כך איך זה עובד בדיוק העניין הזה של הלחץ, כך שלא אוכל להסביר את פשר התופעה המוזרה. אבל את זה אשאיר לאלו העוסקים והמבינים בנפש האדם. כעת באתי לשתף אתכם בסיפור מעניין, או יותר נכון לומר, בחוויה אדירה שעברה עליי. אז איפה היינו? בלחץ. אז הלחץ הזה הביא איתו גם כל מיני סגולות למיניהם שהסתובבו להם בכיתה, חלקם דברים הגיוניים כמו צדקה, וחלקם קצת פחות, כמו... טוב, בעצם למה זה משנה. ואגב, המלמד שניסה להרגיע אותנו ולהוריד את המפלס העצום של המתח שחרג מהנורמה, חזר ואמר לנו כל הזמן כי מבחינתו קיימות שתי סגולות בלבד. א', להרבות בשינון וחזרה, ב', להרבות בתפילה לפני הקדוש ברוך הוא, שנזכה להיכנס בקלות לישיבה המתאימה לנו. במסגרת ציר הלחץ הכיתתי, ביאבאו גם כל מיני הדרכות שונות ומשונות, כיצד להרשים את צוות הבוחנים בישיבות, את המשגיחים ואת כל מי שעתיד לקבוע את גורלנו. כך בכל אופן הרגשנו. אחד אמר כי חשוב מאוד לנשק את המזוזה מיד בכניסה לחדרו של המשגיח. אחר אמר כי המשגיח בוחן אם אתה מעז להישיר אליו מבט, שאז זה אומר שיש בך מן החוצפה. ואפילו הגיעו הדברים לידי כך שיש שטענו בהקשנות כי בישיבה פלונית אליה התכוונתי ללכת ולהיבחן, ובה תליתי את ציפיותיי הגדולות, שם, טענו השמועות, בודקים את אופן יציאתך בסיום המבחן, אם אתה עושה זאת בדרך ארץ. ומהי אמת המידה לכך? פשוט מאוד, אם אתה יוצא בהליכת רוורס, כמו ביציאה מהכותל המערבי, ולא מעז חלילה להפנות את הגב כלפי המשגיח, ואפילו לא מהצדדים, הרי שהוכחת בזאת סימני דרך ארץ. ואם במסגרת הליכת הרוורס תיתקע בעוצמה בקיר שאחוריך, הרי שקבלתך כמעט מובטחת, היות וסימן מובהק נתת, כי הנך בעל דרך ארץ באופן מופלג. העניין הוא שמרוב לחץ קנינו את הכל. היו שרשמו את הסגולות וההדרכות השונות בפנקסים קטנים, ואף הגדיל לעשות חברי הטוב שקיבץ את כל העיצות, ההדרכות ושאר ירקות לכדי חוברת קטנה בת 5 דפים וחילק לחברי הכיתה. את הזכות שבחלוקת החוברת הוא יפנה כמובן לטובת הצלחתו במבחן. למען האמת, בליבנו פנימה, ידענו שאנחנו קצת עזועים. וגם אם לא ידענו, הרי שהיו כמה מן ההורים שהתוודאו לעניין, שתרחו לידע אותנו על כך. אבל, בתוך תוכנו, די נהננו מהרעיון. וגם ידענו לברור ולסנן מה אמת ומה לא. למשל, לא היו עוררים על כך, שבישיבת חמדת התורה, שם, אם תדע לומר איזה חבור נחמדה, זה מעלה משמעותית את הסיכויים שלך להתקבל. כמו כן, ידעו כולם כי בישיבת תורה תמימה, אליה שאפתי ביותר להתקבל, שם אתה מקבל סימן ברור מיד בסוף הבחינה אם התקבלת, או נכון יותר, סימן במקרה ולא התקבלת. אם ראש הישיבה היה מאחל לך בסיום המבחן, בהצלחה רבה ותזכה לעלות מעלה, הרי שמובטח לך שלא התקבלת, והוא מברך אותך בחום בהצלחה בהמשך הדרך, אך לא בישיבה שלו. מילים אלו הפכו אצלי לחלום סיוטים. לאחר חודשים ארוכים של שינון וחזרות אינסופיות. וחשוב לציין כי באותה תקופה קיבלנו אני וחבריי טעם וגשמק בלימוד, חשנו מתיקות התורה מהי. הנה הגיע היום המיוחל והדרמטי, בו הוזמנתי למבחן ולראיון לישיבת תורה תמימה, זאת שהייתה בפסגת שאיפותיי. באותו יום שררה בביתנו אווירה בסגנון של ימים נוראים. כשקמתי בבוקר משנתי הקצרה והתרופה, ראיתי את אמי המסורה, כשהיא יושבת וקוראת תהילים ברגש רב. חיפשתי את אבי, ואמי אמרה לי כי הוא השכים הבוקר לתפילת ותיקים, על מנת שיוכל להיכנס אחר כך לאחד מצדיקי הדור, ולקבל ברכת הצלחה בעבורי. אפילו אחי הגדול, שהייתה לו קביעות להקנית אותי בכל בוקר טרם צאתו לישיבה, ויתר היום על העניין. הרגשתי כי כל בני הבית היו איתי. כולם ידעו עד כמה הדבר הוא בנפשי ללמוד אך ורק בישיבה אחת ויחידה. ניחשתם נכון. תורה תמימה. גם תפילת השחרית שלי נראתה כמו בערב יום כיפור, כמעט ואף התחלתי לומר בסוף התפילה את הוידוי ועל חטא. כניסתי למבחן נקבעה לשעה 11 בבוקר. אבא הקדים והסיע אותי לישיבה ששכנה בקצה השני של העיר. הקדמתי לבוא, וכבר בשעה 10:30 המתנתי ליד דלת המשגיח. אם אתם מחכים שאספר לכם כי במחצית השעה בה המתנתי חשתי שאני עומד להתפוצץ מרוב מתח או משהו בסגנון, אז זהו שממש לא. אולי תופתעו לשמוע, אבל משום מה נחתה עליי איזו שלווה מוזרה ובלתי מוסברת. אולי זה היה סוג של ביטחון ואמונה, כי אני את המוטל עליי עשיתי, וכעת מה שנגזר זה מה שיהיה. השעה 11 הגיעה. נכנסתי בנחת וביראת כבוד לחדרו של המשגיח. נשקתי את המזוזה, אבל לא בגלל הדרכות כאלו או אחרות, אלא משום שכך הונחתי וכך הורגלתי. המשגיח שאל אותי שאלות פשוטות וענייניות עליי ועל משפחתי, וגם אני עניתי קצר ולעניין. לאחר מכן, ראש הישיבה שישב לצד המשגיח החל בבחינה ושאל אותי על החומר אותו כל כך שיננתי. השאלות היו נראות בעיניי קלות ואולי אף קלות מדי. עניתי על שנשאלתי בצורה פשוטה וישירה. לא ניסיתי כלל לעשות רושם מיוחד ולכלול בתשובתי פרטים נוספים ובאורי מפרשים שלא נשאלתי עוד אותם, כפי ששמעתי מאוחר יותר מחבריי שנהגו כך. המבחן הסתיים. המשגיח אמר משהו כמו, שוין, זה ירגיץ. הבנתי את הרמז, כי המבחן הגיע לסיומו. נעמדתי במקומי ופניתי לצאת. ואז, כמו מתוך חלום, ולא סתם, אלא חלום בלהות רע ומבעית, אני שומע את ראש הישיבה אומר את המילים שהיוו את הפחד הגדול ביותר שלי בתקופה זו, שיהיה לך בהצלחה רבה ותזכה לעלות מעלה. כמעט והתמוטטתי במקום. עמל של חודשים ובעצם של מספר שנים בהם דמיינתי כי אלמד בישיבה זו, הכל ירד לטמיון במחי משפט אחד. יצאתי החוצה סהרורי ומבולבל. בקושי רב גררתי את רגליי. למזלי אף אחד לא ראה אותי. הייתי פשוט האחרון לבחינות באותו בוקר. צוות הישיבה יצא להפסקת הצהריים, ואני סירחתי את רגליי ברחובות, רועד בכל גופי. מרוב תדמה אפילו לא הצלחתי למחות. התיישבתי על ספסל שעמד בצל במקום נסתר. המחשבות רצו במוחי במהירות מתחזרת. לא רציתי להתקשר להוריי, שבוודאי חיכו לשמוע בשורות טובות ממני, ואף ביקשו כי ברגע שאוכל אתקשר עליהם מהטלפון הציבורי הראשון שאמצא. לא רציתי להחזב אותם. ולמען האמת, ברגעים אלו, ריחמתי עליהם אף יותר ממה שריחמתי על עצמי. למרות שידעתי כי אף הם הצטערו רק מתוך רחמים עליי, סך הכל היו עוד ישיבות מצוינות שהיה ביכולתי להיכנס אליהם בקלות מבלי להתמודד על מקום אחד מתוך 10. ישבתי וניסיתי לעשות סדר במחשבות. את מחיר עצביי המוגברים שילם ענף ומלל של אילן פרק שהעז לזלוג לתחומי הספסל וזכה למעיכות חוזרות ונשנות בידי הקפוצה. נשמתי עמוק, כפי שאמא הדריכה אותי פעם לעשות בשעת לחץ. ישבתי מכונס בתוך עצמי, חשבתי וחשבתי. בתוך כך עלה בזיכרוני סיפור שקראתי לא מזמן על מרן אגרש ווזנר הזצל, שבצעירותו חפץ מאוד להתקבל כתלמיד מן המניין בישיבת חכמי לובלין, שעמדה תחת הנהגתו של הגאון רבי מאיר שפירא זצל, מייסד ומחולל הדף היומי. לשם כך הוא התלטל ברכבת, גמה ונסע מרחקים ארוכים והגיע לבחינה. אך לאכזבתו הרבה הודיעו לו כי הוא לא התקבל. הוא חזר כלעומת שבא, הוא פנה לתחנת הרכבת, שם המתין לבוא הרכבת שתחזיר אותו לבית הוריו. אך בזמן שהמתין, הוא לא עסק באכזבה ובעוגמת הנפש שנקרחה בנסיעה המיותרת, אלא פשוט ישב ושקע בלימוד מתוך גמרה קטנה שנסע בחיקו. לפי המסופר, באותו הזמן עבר בתחנה רבי מאיר שפירא, ושאל אותו למעשיו. כשסיפר לו כי הוא הגיע ללובלין על מנת להתקבל לישיבה, אך לא הצליח, וכעת הוא בדרכו חזרה, התפעל רבי מאיר מכך שלמרות האכזבה והמצב הלא נעים, הוא חס על הזמן ומשקיע את עצמו בדבקות בלימוד התורה הקדושה. הסיפור הזה היכה בי בעוצמתו. הרגשתי כעת בדיוק באותו מצב בו היה הרב ווזנר בזמנו, ופתאום קיבלתי חשק עצום לעשות גם אני את מה שהוא עשה. אמנם ישבתי בספסל מוסתר, כך שלא היה סיכוי שלפתע יעבור ראש ישיבת תורה תמימה ויראה אותי וישנה את החלטתו, אבל הרי גם הרב ווזנר לא עשה זאת כדי שיראו אותו. פתחתי את הגמרה הקטנה וניסיתי להתחיל לחזור ולשנן, אך הריכוז היה ממני והלך. הכאב בליבי היה חד וצורב מכדי שאצליח להתרכז בסוגיה, וגם לכזאת שלמדתי אותה עשרות פעמים. עכשיו כבר חשתי לגמרי חלישות הדעת, אפילו ללמוד איני מסוגל. אבל מהר מאוד החלטתי בלבי כי לא אוותר. אם אינני יכול ללמוד, אעשה משהו אחר. היה לי חשוב להראות לעצמי כי למרות שלא התקבלתי, לאחר שכל כך הרבה התפללתי, השתדלתי והתמדתי, למרות זאת אמונתי לא נפגעה בכהוא זה. האמת היא שפשוט הרגשתי כי ברצוני לעשות נחת רוח אמיתית לבורא, ושלא על מנת לקבל פרס. התחלתי לדבר עם הקדוש ברוך הוא, ובמילים פשוטות וישירות אמרתי: אבי היקר שבשמיים, אני מודה לך על הכל, כי אני יודע שהכל לטובה, ואני רוצה כעת לעשות לך נחת רוח, רק תראה לי כיצד. נזכרתי כי עדיין לא התפללתי תפילת מנחה. ידעתי כי באזור יש טיבלך, בהם מתקיימים עניינים כסדר בזה אחר זה. קמתי והתחלתי לצעוד בזריזות. בדרכי צדה את עיניי מודעה גדולה, כשעליה מתנוססת בגאון דמותו המהירה של מרן הגרש ווזנר. כמובן שנשאבתי אליה מיד, התקרבתי וגיליתי כי מדובר במודעה שלכם, ארגון בני אמונים, המבשרת על מבצע תויר הסלבי המבוסס על אמירת ברכות השחר בחברוסה. הצטמררתי, הרגשתי שהקדוש ברוך הוא נענה לתפילותיי באופן מיידי. אני מסתובב ומאורהר כולי בדמותו של הרב ווזנר, מתפלל לקדוש ברוך הוא שיראה לי את הדרך כיצד לעשות לו כעת נחת רוח, והנה מול עיניי מודעה ששותלת בי רעיון נפלא. אני עכשיו עומד להתפלל תפילת מנחה, לבד מעצם התפילה, שכמובן אשתדל לכוון בה בכל מאודי, אקפיד הפעם באופן מיוחד על עניית אמן בקול רם ובכוונה בסיום כל ברכה בחזרה קשה. בדיוק כשנכנסתי, אני שומע את החזן פותח באשרי. נעמדתי להתפלל ברגש רב ובכוונה. הרגשתי כי הפעם אני לא מתפלל כדי שאכנס לישיבה זו או אחרת, שהרי ההחלטה כבר נפלה, וכידוע לא מתפללים על נס, אלא הרגשתי הפעם קשר אמיתי לקדוש ברוך הוא. חשתי רצון פנימי ועמוק להתקרב ולעובדו באמת ובתמים. אכן הייתה זו עבודה שבלב. השיא מבחינתי היה בעת חזרת השעת. מעולם לא ידעתי עד כמה אפשר לחוש מתיקות בעליית אמן. בדבקות רבה עניתי אמן ברכה אחרי ברכה. מאמרי חז"ל על גדולת אמן צפו במוחי. הבנתי והרגשתי יותר מתמיד את דברי דוד המלך, ואני קרבת אלוקים לי טוב. אמנם לנהוג כפי שנהג הרב אוזנר כשהוא היה במצבי לא יכולתי, אך לכל הפחות עשיתי משהו לשם שמיים, וגם הוא בסופו של דבר היה קשור איכשהו לרב אוזנר. התפילה הסתיימה, וכאן אתם בוודאי חושבים כי אני עומד לספר לכם על ראש הישיבה שבדיוק התפלל באותו מניין וצפה בי מן הצד תוך שהוא מתפעל מהאופן בו אני תיאמן, ובסופו של דבר אמר לי, אני חוזר בי, התקבלת לישיבה. לא, זה ממש לא קרה, ואפילו לא חשבתי על כך ברגעים אלו. הרגשתי כעת שלווה מיוחדת ותחושה של השלמה ורוגע פשטה בי. ניגשתי אל הטלפון הקרוב שניצב בקרן הרחוב והתקשרתי להוריי. אמי הרימה את הטלפון, ומיד כששמעה את קולי, נזעקה, נו? אמרתי לה בטון שלב ורגוע, לא התקבלתי. היא כמעט צעקה, מה? למה? מי אמר לך? עניתי לה בנחת, כי לדעתי, כנראה לא הרשמתי את הבוחנים יתר על המידה. עניתי בפשטות על כל מה שנשאלתי, ואולי יותר מדי בפשטות. זה כנראה מה שהביא את ראש הישיבה לאחל לי הצלחה בהמשך הדרך. שמעתי בטון של אמא כי היא על סף בכי. הבנתי שהיא מרחמת עליי וחרדה לשלומי ולתחושותיי. הרגעתי אותה. אמרתי לה את מה שבאמת ובתמים הרגשתי, כי הכל משמיים, וכנראה שהישיבה לא מתאימה לי, ובמקום אחר אוכל יותר לעלות ולהתעלות. שמעתי בקולה של אמא כי היא מרוגשת. היא אמרה לי משפט שריגש אותי מאוד. בני היקר, תדע לך, אני פשוט גאה בך. דמעות חנקו את גרוני. סיימתי את השיחה, ועליתי לאוטובוס לכיוון ביתי. כשהגעתי, חיכתה לי ארוחת צהריים מזינה ומפנקת, כמו שרק אמא יודעת להכין. הרגשתי את הלב שלה, והודיתי לה על תרחתה הרבה. בסיום הארוחה, ברכתי, והודעתי לה כי אני יורד לבית הכנסת ללמוד ולהתפלל תפילת ערבית. הפעם הצלחתי להתרכז, והרגשתי כי הלימוד פשוט מחיה אותי. כבר לא היה אכפת לי מכל מה שקרה היום. לאחר תפילת ערבית, אמרתי לאמי כי אני מותש מהיום שעבר עליי, ובעצם מכל הימים האחרונים, ואני רוצה להקדים לישון, על מנת שאוכל לקום למחרת רענן ולפתוח דף חדש. אמי עודדה אותי לעשות כן, ואמרה לי כי אמנם אבא יאחר היום, ובוודאי היה רוצה גם הוא לשוחח איתי, אך אין לספק כי הוא יעדיף שאלך כעת לישון. ואכן כך עשיתי. בשנייה שסיימתי את קריאת שמה שעל המיטה, נעצמו שמורות עיניי, ושקעתי בשינה עמוקה ומתוקה. אכן, מתוקה שנת העמל. אך הנה, לאחר זמן קצר, אני שומע כמו מתוך חלום את אבי שקורא ברכות בשמי ומנסה להעיר אותי. התפלאתי, מה אבא רוצה ממני באמצע הלילה? אך כשפתחתי את עיניי, נוכחתי לראות כי השמש כבר מאירה ומפזרת והיקום מתעורר כעת לתחייה. כנראה שישנתי עמוק, הרהרתי ומיירתי ליטול את ידיי. אמרתי בכוונה מודה אני, וחיכיתי למוצא פיו של אבא, שבינתיים התיישב לידי, כשברצונו מן הסתם לעודד אותי. אך אבא לא אמר דבר, הוא רק חייך חיוך רחב ומסתורי. בסוף הוא הוציא שתי מילים מפיו, מזל טוב. זינקתי מהמיטה, הבנתי מיד את משמעות דבריו, אבל רציתי לשמוע זאת באופן ברור. מה? התקבלתי לישיבה? כן, הוא ענה בכזו פשטות. כנראה שזכות האמן שינתה את הכל, אמרתי במהירות ובהתרגשות. אני לא יודע על איזה זכות אמן אתה מדבר, אבל שום דבר לא השתנה כאן. ההחלטה לקבל אותך נפלה כבר אתמול, מיד כשיצאת מהבחינה. כך הודיע לי המשגיח שהתקשר אליי במיוחד בשעת לילה, לאחר שהם סיימו את סבב הבחינות לאותו יום, ואתה כבר שקעת בסבב החלומות. אז למה הבנתי שהם לא קיבלו אותי? תמתי בפליאה. גם אני שואל בדיוק את אותה השאלה, השיב לי אבא, על פי מה קבעת בכזאת ודאות כי לא התקבלת? סיפרתי לאבא על השמועה שהסתובבה בין חברי כיתתי בנוגע לסימן הוודאי, ועל כך כי כולם טענו שזה נכון ואמיתי. אבא אמר לי כי אם זה לא היה כל כך עצוב כל מה שעברתי אתמול, הוא היה פשוט צוחק, על ההמצאות המשונות של חבריי לכיתה, ועל ההגזמות והאגדות שנרקמו סביב כל נושא הבחינות לישיבות. אמרתי לאבא, אתה יכול לצחוק, אבל כשאמרתי את זה קצת בכיתי בהתרגשות, כי אני בכלל לא מצטער על מה שעברתי אתמול. הכל היה שווה בשביל הגילוי האדיר שגיליתי אתמול. גיליתי עד כמה עצומה היא המתיקות התמונה במילה כל כך מצויה כמו אמן. הטעם שקיבלתי אתמול במילה זו שווה כל צער ועוגמת נפש שהביאו אותי לכך. ודרך אגב, אבא סיפר לי כי המשגיח וראש הישיבה התפעלו מאוד דווקא מהפשטות בעניתי על שאלותיהם, ומכך שלא ניסיתי להרשים יתר על המידה. אך שוב, מבחינתי מה שנשאר לי מכל זה הוא הטעם הנפלא וההרגשה המיוחדת לגבי המילה אמן, מתנה שקיבלתי לנצח נצחים, כך אני מקווה. והקשר לרב אוזנר הוא כאמור כפול ומכופל, ואת כל זה אני זוקף לזכותכם, הארגון הנפלא בני אמונים.